אנחנו בפרק שישי באמצע פסקה א', ונקרא אותה עוד פעם מההתחלה. זה הפעם השלישית. ולא בעיר של זהב, רבא ברבר חנה אמר רבי יוחנן, ירושלים דדהבה, כדעבד לה רבי עקיבא לדביתו. שני אלה הכוחות העומדים תמיד זה נגד זה בכל עניין, המיעוט והפרזה, שרק בהשפעתם יבוא דרך הממוצע הטוב הבנוי מתמצית העילוי שיש בשני הדרכים יחד, אינם צריכים לבוא בראש רגשי קודש של קדושת יום המנוחה המרחיב את הנפש מעדנה ומפנקה. מי אלה הינן שיכולים לנטות יותר מדי להידור החיצוני המכשיל רבים ומרבה מאומה במשפחות ועמים? הינם אנשים, הבנות, הנוטות הרבה לקישוט והידור, שכשם שהמידה הנכונה יקרה היא ונאה, כן הפרזתה מחלה ומאבדת מנפש ועד בשר. על כן, דווקא בעצם קדושת יום השבת קודש, הצעת השם הופיע על חכמי קודש, ולא מצד עצם הניגוד אל ההידור והיופי הטוב מצד עצמו, כי אם מסיבה צדדית. תולדת השחצנות שפוגעת ממילא בגבול הקדושה, שם השלפה ומחוויה. לבצר, כלומר להגביל את כוח תשוקת ההתהדרות העלולה לקוט שורש עמוק יותר מדי, דווקא על ידי כוח קדושה, הקדושה, העידון והמלוכה של יום הקדוש. אז כמו שדיברנו כבר פעמיים, קדושת היום הקדוש היא זאת שהיא מעוררת את כל הכוחות, גם את הכוחות החיצוניים והנטייה אל ההידור והיופי, וזה טוב, כי באמת הנטייה להידור והיופי זה חלק מהערכים שלנו. ומכל מקום, כמו עוד הרבה דברים טובים, כשאתה לוקח את הדבר טוב, לא במידה, לא במשקל, ומגיע עד גבול ההפרזה, אז הטוב הופך להיות ללא טוב. והעלילות של תשוקת ההתהדרות לגלוש אל צדדים נפרזים, שהם כבר לא שייכים אל נטיית ההתהדרות והיופי, אלא הם כבר גולשים אל השחצנות והיחצנות, אז זו סכנה שהיא עלולה לבוא דווקא ביום הקדושה. ההידור הזה כשהוא פוגע בהתרבותו והנטייה אל מראה עיניים המשעת את הלב, המפנה את הלב, משעת, מפנה את הלב מכל מה שהוא אמת וטוב פנימי ונצחי, שמתרגלים מהידור ויופי, זה מאוד חשוב, אבל מכל המקום עוד יותר חשוב זה להסתכל לא בקנקן אלא ממש בתוכו, ובמקום שיש יותר מדי נטייה אל החיצוניות, במקום שזה כבר מפנה את הלב מכל מה שהוא אמת וטוב פנימי ונצחי, אז ההידור הזה הוא מוצא מקום אפילו במה שהוא בתחילה מיוסד בתכלית הטוב, למרות שהוא מתחיל בטוב, הוא מתחיל באמת בצורך הזה של קדושת השבת ויום השבת, שבו השלמות קורנת ומהירה בכל הממדים כולם, עד הממד הפיזיולוגי, החיצוני, הממשי, שגם הוא צריך להיות מהודר. אז זה מתחיל בטוב ומסתם בלא. אז הידור מוצא מקום אפילו במקום שהוא בתחילה מיוסד בתכלית הטוב, בתכלית היושר והאורה. אבל כשהוא מאבד את דרכו, הוא פוגע במרכז החיים והקדושה בכישלון יותר גדול. בהוציאו אל החולין והגרעון של חיצוניות וקטנות, משהו נשגע וקדוש עד מאוד. ועניין השבת וקדושת השבת, שזה התכנים היותר פנימיים ונצחיים וכלליים ונפלאים של עומק נשמת האומה, והנה זה בסוף יתבטא בשחצנות. עד לשם זה יבוא, עלול לגלוש. ועל כן יש פה עכשיו את הצורך, וחזל מתערבים פה במערכת הזאת, והם באים להגביל אותה, לתת את האיזון בין המיעוט והפרזה, כדי שזה יהיה ממוצע, שלא יגיעו לכלל הפרזה, אפילו בדבר שיסודו בטוב, ונגרם כתוצאה מהטוב והקודש, אבל במקום שהוא יגיע להפרזה, אז זה יהפוך להיות עוד יותר רע, בגלל שאת הקודש עצמו הוא יממש בצורה שתוביל לכלכלה. ואז הכלכלה יותר גדולה. והנה ככן, מהו ההידור היותר מהודר? מהו היופי הכי יפה אצלנו? אותו תכשיט שהוא לא רק ביטוי חיצוני ומעשה ידי אומן חיצוני, אלא האומנות החיצונית היא משקפת איזה תוכן ורעיון וקודש פנימי. זה התכשיט האולטימטיבי, ירושלים של זהב. מה נמנה ונעימה היא ההתעוררות הנפשית של הידוע הישראלי לראש הבנות היקרות בעיר של זהב. עיר עוז לנו ירושלים דדהבה. כי אומה טובה וקדושה היא מורשת אימות, אימהות טובות. ותורת אימך זו כנסת ישראל. על כן, ההשגה הסובייקטיבית, הרגיש, המיילדת את ההרגשה הטובה והקדושה, היא צריכה להכנת קדושת האם. אם אנחנו רוצים שתיבנה באומה את התחושה הסובייקטיבית, את ההשגה הסובייקטיבית, שהיא מתאימה אל הרגשה של דברים טובים, עדינים, קדושים, נעלים, זה כישרון נשי, והוא צריך להיות מוטמע באומה מהאימהות. ואם אתה רוצה שהאימהות יהיה אימהות טובות, שיהיה מה ללמוד מהם, ויהיה מקום לתורת אימך, לא רק למוסר אביך, אז צריך לפתח את הצד הנשי הזה. וכמו כל כישרון טבעי, שהוא זוקק את הפיתוח. והנקודה הנשית היא מתגלית בנשיותה, בבנטייה הזאת, להידור ויופי, שזה חלק מהכישרון הנשי. הרגישות, העדינות, יכולת ההתפעלות מהצדדים היפים של המציאות. ומה יותר מפתח ומה יותר מבטא את היופי הלאומי שלנו, שבנותינו, אמהותינו, הן הולכות ומפתחות את נקודת נשיותן ומבליטות את הכישרון הנשי שלהם, שהוא כל כך חשוב לנו בבניית האומה, מאשר כאשר הן מתקשטות ומוצאות את היופי העצמי שלהם בקשר לירושלים דדהבה. וזה התכשיט שלהם, זה מה שמעלות על ראש שמחתן. השגה סובייקטיבית המיילדת הרגשה הטובה והקדושה היא צריכה להכנת קדושת האם, שכל עומק הרגשתה בנקודה יותר ראשית של נטיית נפשה, שזה ההוד והפאר המיוחדים לה, כי זה מה שאנחנו אומרים ללמוד מהביטוי הזה של חז"ל, שמדייקים שם בפסוקים של יצירת האישה, מלמד שקלעה הקדוש ברוך הוא לחווה והביאה לאדם. המקלעת, המשזרת, ההרמוניה, היופי הוא מהותי לה לאישה, אין אישה אלא ליופי. ונטיית נפשה, פה מדובר, כמו שדיברנו בפעם הקודמת, זה לא רק מדובר על המציאות הפיזית שלה, מדובר על המציאות הנפשית שלה. הנפש הנשית זה יפה ושייך ליופי. ושם צריכה הרגשה הקדושה הכללית של מרכז האומה בכללותה, בהדרה וקדושתה, למצוא מקום. אז צריך לחנך את הבנות, ומתאים לחנך את הבנות, ויפה לחנך את הבנות, ליופי הלאומי שלנו, שהוא יונחל על ידם, לאומה כולה, במה שהם תמצאנה את הלוך הנפש, של הנטייה האסתטית, ההידור והפאר בירושלים, בתכשיט, בהתקשטות בירושלים. והחומר היותר נאה לקבל צורה נאותה היא הרגשה עדינה והקדושה, שהיא להיות בסיס לנשמה האלוהית הנשאבת ממרומי השכל העליון, מקור תורת אל. זאת העיר של זהב הנתונה בראש הבנות היקרות בנות ציון, הקשורות בקשר אמיץ וקיים בכל רגשי לב טהור בעמם וארצה. אז כן, זה החומר היותר נאה. זאת אומרת, הרגש הזה, הנטייה העדינה ופיתוח הרגישות האסתטית והתפעלות הנפשית מהצדדים היפים, זה ההרגשה הזאת שהיא יקרה כל כך וקדושה כל כך, כאשר היא מתקשרת בערכי האומה, בקדושתה של האומה, ומהווה מצע או בסיס לתכני העצמיים העליונים של האומה. וזה התוכן של השכל, השכל, והשכל של האומה זה התורה, ושכל האומה שהוא שכל האומה זה תורת ירושלים. אז התכשיט שהוא מסמל, מגלם, מקביל לעניינו של התוכן השכלי, שזה כמו שהזכרנו בפעם הקודמת בשם הגרא, זה היה אופי ההתקשטות של בנות ישראל במציאות המקורית של ביות העם בנוי באיכויותיו העצמיות ומתאים לערכיו העצמיים. אז הקישוטים הם לא היו קישוטים חיצוניים ותולו, הם ביטאו הלוכי נפש או מעמדי רוח ואיכות אישיותית של הבת שהתקשתה באותו תכשיט. וזה היופי האמיתי, כשהדברים כולם הרמונים, ישנה התאמה לא רק במציאות הפיזית, אלא המציאות הפיזית היא קורלטיבית אל המציאות הפסיכית, המציאות הרוחנית, המציאות הנשמתית, שהכל זה לעומת זה, וישנה התאמה, והכל פה מקלעת אחת, הכל משזרת אחת, הכל הרמוניה אחת. זה היופי האולטימטיבי. לא שומע? אם אני מבין טוב, החומר זה עצם ירושלים של זהב. זאת אומרת, התכשיט הזה שהוא עשוי בצורה של תכשיט, אבל הוא כולו מעורר, מבטא את המחשבה ומעורר את המחשבה למציאות. הוא מסמל את התוכן המחשבתי. דיברנו בפעם קודם שירושלים של זהב זה מעשה מקשה, זה לא הרבה חוליות אלא מעשה אחד, והוא מקביל לתוכן של השכל, שהשכל גם כן עניינו גבורתו, ככל שהוא יכול לעשות הכללות יותר, ככל שמראה את המבטים היותר אחדותיים, יותר עקרוניים, יותר פרינציפיונים, בזאת מתגלה היכולת השכלית. ופה התכשיט שהוא על הראש, והוא מציין את הכוח שנמצא בראש, השכל, והשכל שהוא בא בתבנית כזאת יפיפייה של ירושלים, שהכתר הזה, אז הוא מעוצב שם בתבלית כזה של ירושלים. אז הנה, זה מציין את השכל הירושלמי, תורת ירושלים. ותורת ירושלים זה התכשיט שלנו. בזאת אנחנו הבנות מוצאות את הביטוי ליופי, לנטייה שלנו ליופי. והנטייה הזאת זה נטייה, היא כל כך לאומית, היא מבטאת את רוח האומה, היא מתאימה לרוח האומה, היא מפתחת את הנטייה האסתטית באומה, היא על ידי זה תונחה לדורות הבאים לפתח עדינות ורגישות לצדדים היפים. המעמד הזה הוא קריטי להופעת התפארת, זו מתן תורה, שזה גם כן יופי. אבל היופי הזה זה כבר לא יופי פיזי בראש ובראשונה, אלא היופי הזה זה היופי המוסרי, היופי של הקורלציה עם כל ההוויה כולה, עם כל היש כולו, שהכל הרמוני, הכל מתאים, יש מגמה, יש תכלית, יש אידיאל, יש צדק, יש טוב, והכל צריך להשתזר במשזרת הזאת, במקלעת הזאת. התודעה של היופי והסנסיטיביות, הרגישות לעניינים עדינים במציאות, אפילו הפיזית, היא זאת שמפתחת את הרגישות לעניינים גם מחשבתיים, שיהיו מחשבות יפות ושיהיו מעשים יפים ושתהיה מדיניות יפה. והיופי זה המתאם, זה ההרמוניה, זה ההתאמה עם הכל. אז הנה, זה מהווה חומר יותר נאה לקבל צורה נאותה. מהי הצורה הנאותה? הצורה זה השכל. צורה נאותה. והחומר הזה זה הרגשה העדינה והקדושה, שהיא להיות בסיס לנשמה האלוהית הנשבת ממרומי השכל העליון. יכול להיות שהחומר הזה זה ההרגשה שמתגלמת בירושלים של זהב. אז ההרגשה שהיא להיות בסיס לנשמה האלוהית הנשאבת ממרומי השכל העליון, מקור תורת אל, זאת העיר הנתונה בראש הבנות היקרות, בנות ציון, הקשורות בקשר אמיץ וקיים בכל רגשי לב, תאור בעמם וארצה. אז זה שני הדברים גם יחד. זה החומר. החומר הזה זה הרגשה שמתבטאת בחומר הזה של ירושלים של זהב. ומרכז חיי האומה וכבודה הוא הדרן ביופיין. במה מרגישות עצמם מקושטות? מה עושה אותם יפות? במה שהן קשורות לירושלים? ליופייה של ירושלים, לרעיונה של ירושלים, להתהדרות בירושלים, להיות קשורים בירושלים. בזאת הן מרגישות עצמן יפות, והן באמת יפות בזה. זה היופי הלאומי שלנו. אז מה? אז בנקודה הזאת, עד המשפט הזה פחות או יותר הגענו בפעם הקודמת, וזאת גם חזרנו פחות או יותר על כל מה שאמרנו בפעמים הקודמות. ובנקודה הזאת, אז מה, איפה אנחנו נמצאים? שהרב מסביר שאין לך דבר שהוא יותר יפה ויותר ראוי ויותר... זה התכשיט הלאומי שלנו באמת, וזה התכשיט שמבטא את הרגש הטוב, את הנטייה הטובה. זה ירושלים של זהב, זה. וזה, את זה, אפילו את זה צריך למתן. זה בדיוק הרעיון. אסור לצאת בירושלים של זהב בשבת. באים חז"ל ואומרים, את נקודת היופי, והיופי באמת יופי, לא בגלל שאנחנו באים להגיד שזה לא יפה, להפך, זה באמת היופי, ולשם אנחנו באמת רוצים לחנך. אבל בנקודת הכי טוב של היופי, היופי הכי צודק ועדין ומתאים וכולי, תיזהר. זה כמו הערכים הכי קדושים של האומה, אתם יודעים. מה יותר חשוב, מה עם הערכים? יש המון ערכים, אבל מה הערכים? שמן הסתם בראש סולם הערכים, מן הסתם החוכמה, מן הסתם הצדק. ואם זה אנחנו מוצאים במקרא קודש, אל תתחכם הרבה, למה תשומם? אל תהי צדיק הרבה. אז כמו שיש פה ברוח קודשה של האומה, מתבטא על ידי גדוליה, פה על ידי שלמה המלך, שהוא בא ואומר, תשמע, הערכים היותר עליונים, שאתה, גם בהם אתה מפריז, יכולה להיות הפרזה גם בהם. אין דבר, ולו הטוב ביותר והנעלה ביותר, שאתה לוקח אותו במידה קדושה מדי, שזה מגיע לי מדי, זה הופך להיות ללא טוב. אז גם היופי, הצדק, חוכמה ויופי, אלה מערכים, דברים מאוד חשובים. אבל עד רבה, אנחנו עכשיו ניקח את היופי, ובאים חז"ל ואומרים, היופי צריך לחנך עד רבה, בנקודה שבה אנחנו מחנכים ליופי ושמחים ביופי של בנותינו, שבאמת בראש ובראשונה חינוך האומה ליופי זה דרך אנשים, כי זה עניינן. ואם זה בנקודה הכי טובה וקדושה, שם מיתון. לא לצאת בתכשיט היפהפה הזה בשבת. כדי, לא בגלל שאנחנו לא אוהבים את היופי, אוהבים את היופי ובטח את היופי הזה. אבל דווקא בגלל שאנחנו אוהבים את היופי ואת היופי הזה, אנחנו לא נאיבים ויודעים שאפילו היופי הזה בסוף יתבטא בדילמה שלפה ומחוויה. וזה ממש כבר לא יפה. וזה יהפוך להיות לסרת טעם. אז כדי שלא נאבד את הטעם, אז זה החינוך. בנקודת היופי ובנקודת השבת, שהשבת זה הזמן לבטא את היופי, ומכל מקום, בתנאי שלא יגיע למצב של דילמה שלפה ומחביה. ואנחנו חושדים בעצמנו, בבנותינו, באימהותינו, ומחנכים את עצמנו אפילו בנקודה הזאת, לשמור על היופי הפנימי. אמנם התוכנית הזאת צריכה להיות תשומה, הרצון ליופי הזה, זה נקודה קריטית. מה כל כך, שאנחנו באים לחנך את עצמנו ואת דורותינו ואת האומה ואת אמאותינו, את בנותינו שיהיו אמאותינו, אנחנו באים לחנך אותם ליופי. צריך לחנך אותם ליופי, וחשוב מתוך מה אהבת היופי בא. אמנם התוכנית הזאת של ההתדרות והנטייה להוד והפאר המיוחדים לאישה, התוכנית הזאת צריכה להיות סומה, לא מחפץ טבעי שפל, באין אור ושכל, באין קדושה ותפארת פנימית הנובעת ממקורה של תורה, כי אם רק שהעוז של הרגשה התאורה היא תולדה מאור הקדושה השכלית של דת אלוקים אמת, שממנה באה הרגשה של אהבת הכנסייה בכל פרטי כוחותיה, ושיהיה מרכז החיים שלה מקור האושר והנצח והעוד, אז היא הרגשת אמת וצדק שיש לה יסוד קיים לעד. היופי הוא ערך, ומכל מקום, כשהוא עומד בפני עצמו, שקר אכן והבל היופי. והיופי שהוא ערך, זה כאשר קודמים לערך הזה, ובתשתית הערך הזה, יש אמת ויציב ונכון וקיים וישר ונמן ואהוב וחביב אחד ואני ונורא אביר תוקן וכבל וטוב ויפה. יש 14 ערכים קודמים לערך הזה. זה המעלה 15. אבל במקום שזה הופך להיות ערך בפני עצמו, מנותק מכל מה שמעליו, אז זה לא טוב. לא זה החינוך שלנו. מרכז חיי האומה וכבודה הוא אמנם הדרן ויופיין של האומה, אבל התוכנית הזאת של הדרן ויופיין של האומה, חשוב, של בנות האומה, חשוב מאוד שבאמת יהיה מרוכז ובאמת נובע ויונק מאותה הרגשה שזה מוכרח להיות בסיס או גילום של כל הערכים שמעליו. וחשוב ש... התוכנית הזאת, העניין הזה, שנחנך את, נחנך את האומה שלנו לעדינות, הרגשות ואסתטיקה ורצון ליופי והוד ופאר, זה צריך להיות לא מחפץ טבעי שפל של חושנות. כמו שדיברנו בפעם הקודמת, אני חושב, היופי זה בדיוק, זה ערך שיושב שם בין המשפטיים. כי באמת, זה מצד אחד, אז אמרנו, אני חושב, העליתי את הסברה הזאת, שהאם פרות נהנות מיופי? אם כן, זה יופי חושני. זאת אומרת, זה מה שקשור בתחושות הפיזיות. ואצלנו היופי זה משהו רוחני. אמנם? האמנם? צריך בירור. זאת אומרת, זה משהו שהוא, אם רוחני, זה הנקודה שהרוחניות משיקה על החושנות. וזה יכול לנבוע מהחושנות, ויכול לנבוע מהרוחנות. וכדאי שיהיה דומיננטי היסוד הרוחני. אבל זה לא בטוח. ועל כן חשוב שחפץ ההתהדרות והיופי, הוא יהיה חתום בחותם של... הערכים, הצדק, השכל, ושיהיה ברור שזה אומנם משם זה נובע. כי לא כל פעם שאתה רואה את המציאות, כשהיא יפה, אז זה לא בטוח שזה טוב. בעיקרון, כן, הנה, אנחנו רואים, התורה מדברת על היופי, היא מקדישה הרבה מילים ליופי. והנערה טובת תואר מאוד, ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה, ויוסף היה יפה תואר ויפה מראה, והוא אדמוני עם יפה עיניים. משום מה חשוב לתנ"ך להזכיר את העובדות האלה. כנראה שזה חשוב. ומכל מקום, הנקודה היא אהבת היופי וההתהללות שלנו ביופי, זה כמו הביטוי המפורסם של הגרא, של שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם, היא תתהלל בחן וביופי. אם יש יראת השם, אז היא תתהלל בחן וביופי. כי כשאנחנו כל כך מתפעלים מהיופי, בגלל ששם מתגלה יראת השם, ולא, אז לא. אז היופי הזה הוא לא יפה בעינינו. אני פעם חשבתי, סוגריים, שאתם יודעים, בעברית יש נוי, ויפת אלוקים ליפת, מי לימד את האנושות אומנות, מאיפה באה האומנות בעולם? יוון. ואצלנו נוי זה הפך מיוון, זה כתוב בצורה, אותם אותיות, אבל הפך. סתם, סגור סוגריים, נחזור לעניין. אמנם התוכנית הזאת צריכה להיות תשומה לא מחפץ טבעי שפל, באין אור ושכל. באין קדושה ותפארת פנימית הנובעת ממקורה של תורה. כי רק כשהעוז של הרגשה התאורה היא תולדה מאור הקדושה השכלית של דעת אלוקים אמת, שממנה באה הרגשה של אהבת הכנסייה. הכנסייה, הכוונה כנסת ישראל, כוח החיים הכללי של האומה. אז שממנה באה הרגשה של אהבת הכנסייה וכל פרטי כוחותיה, ושיהיה מרכז החיים שלה מקור האושר, הנצח והעוד, אז היא הרגשת אמת וצדק שיש לה יסוד קיים לעד. הנצח זו ירושלים. ירושלים היא בירת ישראל. זאת העיר, כלילת יופי, מסוץ לכל הארץ. העיר הזאת היא שיקוף של, היא גם נקראת בה בתנך, הרבה שמות יש לה, אחד מהשמות זה צל צח. צל צח. היא צל של דודי צח ואדום. אז השיקוף של המציאות הצהה העליונה האלוקית, זאת העיר חוברה ליחדיו, העיר העליונה, העיר התחתונה, העיר הנשמתית, העיר הממשית. זה הכל עניין אחד. הנצח זו ירושלים, ומכאן יופייה של ירושלים. ירושלים, 9 קבים, 10 קבים, בכל העולם, 9 נת לירושלים. ירושלים, כלילת יופי, כלילת יופי. והיופי הירושלמי זה היופי השממי, זה היופי הצח המשתקף במציאות הממשית, והכל פה קורלטיבי, הכל פה מתאים, המציאות הממשית, המציאות הרוחנית, זה הכל דבר אחד. רק חשוב שזה יהיה אחד, שיופייה של ירושלים תהיה ניכרת בהתייפות בנות ירושלים, בנות הכנסייה הישראלית, הרגשה של אהבת הכנסייה וכל פרטי כוחותיה שהם קשורים לתוכן של היופי, זה צריך לנבוע מאור השכל, מאור הקדושה והתפארת פנימית הנובעת ממקורה של תורה. כי רק אז, רק שהעוז של הרגשה התאורה היא תולדה מזה, אז ומזה באה הרגשה של אהבת הכנסייה וכל פרטי כוחותיה, והרגשה שהעיר הזאת ויופייה וערכיה, אפילו החושיים, גם הם מקור האושר, הנצח והעוד. אז הרגשת היופי היא הרגשת אמת וצדק שיש לה יסוד קיים לעד. כי יופי זה דבר אחד עם האמת. היופי האמיתי, שהוא מתאים לכל הערכים הפנימיים. זה כיוון החינוך שאנחנו רוצים לחנך את הבנות שלנו. ירושלים דדהבה. מה זה בעיר של זהב? מה זה היופי האולטימטיבי שלנו? ירושלים של זהב. ואיזה ירושלים של זהב? לא כל ירושלים של זהב, של כל מי שהוא מוכשר בצרפות, אז הוא מהנדס לנו פה ירושלים דה זהב. זה לא מספיק. אלא ירושלים דה דהבה כדאביד רבי עקיבא. זה התכשיט שנקרא על שמו של רבי עקיבא. אני חושב פתאום עכשיו שאולי הראשון שחשב על התכשיט הזה זה היה רבי עקיבא. הוא היה מעצב אומנותי, על כל פנים. הוא זה שהגה את הרעיון הזה, על כל פנים, שם באסם, שלא היה להם שם, לא היה להם פרוטה לנשמה, במסכנות, בדלות שלהם. אז הוא אמר, לא היה לי, הייתי עושה לך ירושלים של זהב. כבר הם נושאים, הוא נושא דעו לתכשיט, זה התכשיט שלך רחל שלי. כי את ירושלים של זהב, את ההתגלמות ההתגלמות המוחלטת של ירושלים של זהב. אז את ראויה לתכשיט הזה. והתכשיט הזה, עכשיו כל בנות ישראל מתקשטות בו. באותו תכשיט של רבי עקיבא. חז"ל פה לא אומרים, עיר של זהב, מה עיר של זהב? אמר רבי יוחנן, ירושלים של זהב. לא, הוא מוסיף, ירושלים של זהב כדעבד לרבי עקיבא לדוויתו. מה זה? מה אתה מספר לנו פה עכשיו, היסטוריות או נוסטלגיות? או... אנחנו עכשיו עוסקים פה באיזה גדר הלכתי, נכון? גדר הלכתי פשוט, הוא אומר, אין לצאת בתכשיט מסוים. מה עוד תכשיט? ירושלים של זהב. מה אתה מספר לי שירושלים של זהב עשה? זה להגיד ריבותה. כי הנה, זו הסיבה, אתם מבינים? לכאורה, השורות האלה, הן לא שייכות לעין יעקב ולפרשנות של אין היה. אין יעקב זה אגדה. ואלה שורות של גדרי הלכה. אין לצאת בתכשיט שנקרא ירושלים של זהב בשבת. זה גזירה של חכמים שאסרו על טלטול. וזה נקרא איסור שחשש שיבוא לידי טלטול, שאפילו שהיא לבושה בזה, אסור לה לצאת בזה. זהו, עכשיו, מה זה ירושלים של זהב שאסור לצאת בזה? תסביר, עיר של זהב על הראש. מספיק. אתה מתחיל לספר לנו רבי עקיבא, שהוא עשה לה לדוויתו דבר כזה. זה הסיבה שרבינו יעקב, שכתב את אין יעקב, אז הוא מרגיש שיש פה אלמנט אגדתי, אלמנט רוחני, אלמנט רוחני מעבר להגד ההלכתי הפשוט. כי זה בדיוק מה שהרב מסביר לנו, זה מה שחז"ל באים לומר לנו. תראו, ירושלים של זהב, זה התכשיט האולטימטיבי, במיוחד כאשר נתפוס את זה בקונטקסט הרבי עקיבאי. אם אני צודק מה שאמרתי מקודם או לא, אם אני צודק, בטח זה יפה. וגם אם לא, לא משנה. אבל עכשיו, גם אם לא נגיד שמי שהגה ועיצב את התכשיט הזה ברעיונו על כל פנים לראשונה, זה היה רבי עקיבא. גם אם לא נגיד את זה, אבל מכל מקום, אפילו אם הכוונה בהתקשטות הזאת היא כשל רבי עקיבא. ואפילו שזה, זו הנקודה שעכשיו היא יוצאת, הבת הזאת, היא בת מקסימה, היא בת נהדרת, היא הבת הישראלית, היא בת ירושלים האמיתית. מי זאת בת ירושלים האמיתית? זאת שהיא מתקשטת בירושלים של זהב על ראשה, היא במחשבות של רבי עקיבא. היא במחשבות של ירושלים של זהב, זה בא לגלם את הדמות התורנית האולטימטיבית, רבי עקיבא, ומסעות נפשו, ומחשבותיו, והאוריינטציה התורנית והקדושתית שלו, שהוא חושב איך שמערכות הרגש והדינות, האסתטיקה של עם ישראל המונחל על ידי אמהותיו, בנותיו, וצריך לפתח את החוש הזה ולתת ביטוי לרגש הנשי שכל כך מוכשר לצדים האסתטיים, וזו האסתטיקה היהודית, וזו האסתטיקה הישראלית האולטימטיבית. זה ככה צריך להתחנך, ובמסגרת זאת, אז הבת הזאת היא יוצאת עם ירושלים של זהב כזאת על ראשה, עם כל המחשבות. אסור. אפילו כשהכל יש שם, כל הכוונות הנכונות והקשר הענייני, לא חושנות, אלא יופי המגיע ומתגלם עד המציאות הגופנית, שהוא שיקוף של המציאות הרוחנית. זה היופי. זה היופי על פי הכוונות של רבי עקיבא, על פי כוונות כלל ישראל, על פי ירושלים, על פי ירושלים העליונה, ירושלים, הכל יש פה, אסור. ירושלים דדהבה, לא סתם ירושלים דדהבה, ירושלים דהבה כדעביד רבי עקיבא. מי זה רבי עקיבא? הוא סופר האותיות שבתורה, שכולו סתימתה וליבי. אתם יודעים, סתם משנה רבי מאיר, סתם את מחילתא רבי שמעון, סתם, כבר לא זוכר, ספרה, ספרי, כולם. וכולו אליבא דרבי עקיבא. כולו סתימתה אליבא דרבי עקיבא. זה הגמרא, מפה בסנהדרין, בעוד מקומות. על כל פנים, רבי עקיבא הוא מקור התורה כולה. כל הנערות, כל הנחלים, הם באים מהים הגדול הזה ששמו רבי עקיבא. אז הוא מקור התורה, הוא התורה האולטימטיבית. הדמות המוחלטת, סופר אותיות שבתורה, הוא קשור עם נשמת התורה, עם מהותה של תורה, עם אותיותיה של תורה. וכולו סתימתה על יבי, שיצא נשמתו באחד. אין דמות יותר נערצה ואין דמות יותר ישראלית מאשר האיש הישראלי הזה, רבי עקיבא. ודברים שלא נתגלו למשה, נתגלו לרבי עקיבא וחבריו. כל זה, זה מקבץ של ביטויי הערצה שאין כמותם, שהם כולם יוחסים לרבי עקיבא. אז הם באים להגיד, זה הדמות, זה האיש, זה מקור התורה. זה, אין טהור מזה. מאור קדוש ועליון כזה, מקור יסוד ההוראה השכלית. נכונה היא הרגשה מבוססת על ההשכלה האמיתית של תורת אמת הנעוצה בעומק הנשמה הישראלית, להיות עולה ומפרחת. תכשיט של רבי עקיבא, שמי שעיצב אותו, חשב אותו, או הוא נקרא על שמו, או שהיא מתקשטת בו, אז היא נזכרת ברבי עקיבא. מה יותר קדוש מזה? מה יותר עליון מזה? מה יותר מתאים מזה? מה יותר ישראלי מזה? מה יותר ירושלמי מזה? מכל מקום, ביותה יורדת בתחום הרגש, המשתתף עם התכונה של הנטייה אל הברק החיצוני, צריכה הנטייה הזאת כוח מצמצם, הנותן לה גבול, השומר בכבוד את ערכה, ואומר לה, את פה תבוא. שמתגלה ממילא בהכרח ההתמעטות, הקישוטים, אפילו יותר נעוצים ביסוד התכונה לחיבת הכלל והקדושה, למה נכניע את האדר החיצוני, להראות על ידי התמעטות זה הציוויון, במעט, את תקרת היופי הפנימי של המנוחה והקדושה, של הדרת החיים שמקודשים בנועם ויופי עליון, של הקדושה העליונה, טוב להודות לשם ולזמר שמך העליון, להגיד בבור כחסדך ומנתך בלילות, מה גדלו מעשיך השם, עוד עמקו מחשבותיך, ישבע לא ידע, וכסי לא יבין את זאת, שקר החן והבל היופי, אישה עירת השם איתי תלן. עוד פעם. מכל מקום, ביותה יורדת, ביותה של מי? ביותה הנטייה ליופי, ביותה יורדת בתחום הרגש. תואר פה נטיית היופי שהיא מוצאת את ביטויה בכל תנאי השלמות והנאותות של הנטייה הזאת. ביופי, בשכל, ביותה כלי לשכל, ביותה כלי לשכל, לשכל הירושלמי של כללות האומה וחפץ חפץ גאונה, וזה קשור לרבי עקיבא, מקור התורה, מקור השכל, מקור הקודש, מקור התורה, מקור המסירות נפש על כל ערכי האומה. זה הכל נפלא, אבל מכל מקום, הנטייה הזאת זו נטייה רגשית, שהיא על כל פנים נמצאת אצל הבנות, אז היסוד הרגשי הוא זה שצריך לחוש פה את הנטייה האסתטית הזאת, את הנטייה לאסתטיקה, הנטייה להוד, להתהדרות, לפאר. ורגש, רגש זה, עם כל קדושתו ועם כל נפלאותו, הוא משתתף עם התכונה של הנטייה אל הברק החיצוני, עוד חצי צעד, והיופי זה מה שנראה בחוץ. זה ההתהדרות החיצוני, זה אופס, וזה בחוץ. אז הנטייה אל הברק החיצוני וכפסע בין זה ובין שלפה ומחוויה. השתחצנות, התרהבות, עשיית רושם על הזולת, משיכת תשומת לב של הזולת, ואתה כבר נמצא בגיהנום. אז צריכה היא לכוח מצמצם. אז הנטייה הזאת, עם כל קדושתה, צריכה כוח מצמצם. מחשש ההפרזה, אז בואו נצמצם. והוא נותן לה גבול, נותן גבול ליופי, לנטייה להתהדרות החיצונית, שהיא באמת לא פוגעת בנטייה להתייפות, כי היא באמת מגבירה אותה, ילך ויסביר לנו הרב, כי היא באה לשים את התשומת לב, תראי ילדתי, את יפהפייה, באמת את יפהפייה. אם כך, את יפהפייה בפנימיות שלך, ודאי שמשם מתחיל היופי שלך. את שמה לב לזה? אז אם באמת את שמה לב לזה, אז את קצת לא שמה לב ליופי החיצוני. קצת, קצת. ועל ידי שאת מתרגלת, נעשה תרגיל כזה, לחסום את הנטייה להתייפות חיצונית, זה מגביר בך את הנטייה ליופי הפנימי. אז זה לא חינוך להירגע מהיופי. זה החינוך לשמור על היופי, שישאר יפה. אז כן, השומר בכבוד את ערכה, הוא שומר את ערכה של הנטייה האסתטית, ואומר לה, את פה תבוא. זה פרפרזה על פסוק באיוב, אתם רואים, שמתגלה ממילא בהכרח התמעטות הקישוטים, ואיזה התמעטות הקישוטים? אפילו הקישוטים הכי יפים באמת, באמת, מכל הבחינות כולם. אפילו מירושלים של זהב. אפילו יותר נעוצים ביסוד התכונה לחיבת הכלל והקדושה, שזה אתה אומר, זה נו, זה תכשיט כזה, זה תכשיט של יראת השם. כן, נכון. זה באמת תכשיט של יראת השם. זה תכשיט נפלא, תכשיט מחנך, תכשיט מבטא את כל העדינות, את כל הקודש, את כל הערכים. הכל מתבטא בתכשיט הזה. ואם זה, את התכשיט הזה לא תצאי בו בשבת. למען הכניע את ההדר החיצוני, הסתייגות, מיעוט, מפני ההדר החיצוני, להראות על ידי התמעטות, זה הצוויון במעט, את תקרת היופי הפנימי. ומהו היופי הפנימי? המנוחה. זה שתהיי הרמונית בנפש פנימה, עם כל תביעות הנפש, שלא יהיה סכסוך פנימי בכוחות הנפש, הכל יהיה בהרמוניה. זה נפש יפה. של המנוחה והקדושה, של הדרת החיים, שהם מקודשים בנועם ויופי עליון. של הקדושה העליונה, של טוב להודות להשם ולזמר לשמך העליון. זה הטוב וזה היופי השבתי בראש וראשונה. להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות. אלה מרחי היופי הנשמתי הפנימי. מה גדלו מעשיך השם, עוד עמקו מחשבותיך. זה יום השבת. עומק, הסתכלות גדלותית, כללית, מגמתית, נשמתית. איש בער לא ידע, אוכסי לא יבין את זאת, אבל אישה עירת השם היא תתעלל גם בזאת. שקר חן והבל היופי. אישה עירת השם היא תתעלל. תתעלל בחן וביופי, כן. נכון. נכון. כי הנטייה ליופי היא כפסה עם הנטייה לברק החיצוני. כי מה זה יופי? זה שאיך אני מתראה, איך אני נראה. נראה מה? נראה איך אחרים רואים אותי. אחרים רואים אותי? אתה מתחיל לחיות בעיניים של אחרים? בעיה. אז הנה היופי, זה מה שאמרנו מקודם. היופי זה בין המשפטיים. זה ערך ואופס. קל מאוד לזלוג מן הערך הזה לאנטי ערך. טוב. כן, אז זה מה שהסברנו. שהשבת מצאו הרעיון הזה שיש לחנך את הבנות, את האימהות שלנו, כדי לחנך את האומה כולה על ידיהן, לפתח אותם, את הכישרון הנשי הטבעי שלהם, שזה כישרון לאומי שלנו, שאנחנו רוצים שיצא לפועל על ידי הכוחות שהם יותר מוכשרים בתחום הזה, וזה הבנות, שהן יותר מוכשרות, אמורות, אם היו, על כל פעמים, הכישרון הנשי הוא זה. אז יש פה מגמה בחז"ל לחנך ליופי שלא תהיה הפרזה בו. יופי, לשים לב ליופי הפנימי. יש לי הצעה, מה זה קשור לשבת? תחנכו, תמיד אל תסתכל בקנקן אל מה שבתוכו, ועוד כל יום תחנך לזה שהתהדרות חיצונית ו- 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 ומשיכת תשומת לב של עיניים של זרים זה זנות. זה בקיצור, זה דבר מכוער מאוד. אז תמיד צריך לדבר על זה. אבל חז"ל מצאו לנכון לטפל ולחנך בנטייה ליופי דווקא בשבת. במה שהם גזרו על חשש שתגיע לטלטול, והרב מסביר בעקבות עין יעקב, שזה לא רק חשש טלטול, זה חשש של התלטלות נפשית, זאת אומרת, אובדן הריכוז הפנימי במה שאדם מגיע לשחצנות וליחצנות. אז זה הולך ביחד. אז החינוך לאי אובדן הריכוז הפנימי, העולם הפנימי, זה יעשה דווקא בשבת. למה? כי השבת, אדרבה, זה יום שבו מתגברת הערת הנשמה. והערת הנשמה שהיא מהירה, היא מתבטאת במלוא הופעתה גם בגוף. יש כמה ביטויים כאלה בשעס, ברשי על השעס, רשי מפורסם, בביצה, בתענית, בכתובות. על כל פנים, ששם הוא אומר ששבת זמן הנעת הגוף. מה זה נשמה יתרה? אוכל ושוטה ואין נפשו קצה עליו. זאת אומרת, אפשר להעריך את זה מאוד, אני לא רוצה עכשיו. אני רוצה להגיד, בצורה פשוטה, אפשר לפרש את זה ככה, ואני בוחר עכשיו את הפוזנות הזאת בכיוון הזה של רשי, כי הוא בא להגיד, התוכן נשמתי הוא מתגבר כל כך, עד שהוא עוטף, מכיל גם את הנטיות הגופניות, ואתה מסוגל לתפקד את התפקודים הגופניים, בלא שנפשך תקוץ עליך, זאת אומרת, בלא שתאבד את נשמתך. בדרך כלל זה אחת משתיים, או שאתה מתעסק בעניינים גופניים או נשמתיים, אבל תחליט, זה או, אבל כשאתה נהנתן, אז אתה, בלשון חז"ל, אז אתה לא נהנתן בהנאות עולם הבא. הנאות עולם הזה, זה איפה הנאות עולם הבא, תחליט, ממה אתה רוצה ליהנות. אבל בשבת, זה לא מוכרח להיות בסתירה, כי התגברות הנשמה כל כך, עד שהיא, כן, נותנת הרחבה מסוימת אפילו גם לעניינים הגופניים. אז בשבת, שזה הזמן ליופי, ובאמת זה אחד מלכות שבת, אנחנו, גם איך נראית, אתם לא צריך לספר לנו פה, תראה לעצמי שכולנו פה יודעים, שבת, איך שבת? שבת, מכנים את הבית לשבת, שתפים את הרצפה, בקיצור, בשבת, שבת, שלא, זה דבר הכי טבעי אצלנו בחיי היום-יום, זה בחיי השבוע, אבל בית של שבת זה לא נראה כמו בית של יום חול, והכל שם מתקשט, מתנהם, ובני הבית גם כן, מתרחצים, בקיצור, מתלבשים, בקיצור, כל צדדי היופי, וזה דין גמור. זה דין, זה מאופייה של שבת, זה עניינה של שבת. זה ממש לא בסדר, אם בן אדם משאיר את היופי החיצוני בשבת כביום חול. זה ממש לא בסדר. אז דווקא ביום שמתגבר התוכן הקדושתי, וכתוצאה מזה מתגבר העניין ביופי, מצאו חז"ל, יכול להיות שאז גם יתגבר העניין בהתקשטות. אז בסדר, אז יכול להיות שמי החול היא פחות מתקשט, שבת, אז היא תתקשט. אז על כל פנים מצאו חז"ל, דווקא עם התגברות עניין היופי, לתפוס במרכז הכובד ומרכז הכוח ומרכז העניין של היופי, הכי ראוי והכי נאות והכי מתאים, וגם אותו אנחנו משיגים. אז לכן זה קשור לשבת. אני חושב לומר שחזל גם רצו לשמור על היופי של שבת, השבת. כן, ודאי, זה אמרנו את זה. הם חנכים, הם לא אומרים לנו, טוב, בוא נעזוב את היופי קצת. לא, בעומק העניין, כשהם אומרים, תעזוב את היופי קצת, על ידי זה תוחז ביופי הרבה. זה אל תאבד את היופי, תיזהר, כי היופי הזה הוא כפסע בינו ובין כיעור. נזם זהב באף חזיר, זה לא יפה, אתה לא יכול להגיד שזה יפה, זה גועל נפש. ויופי כשהוא מאבד את הערכים הפנימיים, אז זה לא יפה, בינינו זה לא יפה. טוב, סתם לא נספיק הרבה, אבל אנחנו בזאת פותחים סוגיה חדשה. סוגיה חדשה שהיא נמשכת מהסוגיה הקודמת, אבל סיפור. אמרו לי לרב, סיפרו לו לרב, אתה גברה רבה אריכה לנהר דעה ומתלה ודרש כלי לשרי. סיפרו לי לרב שהגיע גברה רבה, אדם גדול, הגיע אריכה, גברה רבה אריכה, ארוך, אדם גדול ארוך, מן הסתם ארוך זה גבוה, ומכל מקום זה נקרא ארוך, לנהר דעה, לעיר נהר דעה, ומתלה. אבל האדם הגדול הארוך הזה הוא צולע. ודרש האדם הגדול הזה, דרש שם בית המדרש, כלילה שרי, כלילה, הכליל, הכליל תפארת, הכתר. כתר מותר, לענייננו, לצאת בשבת עם הכתר הזה שהוא עליו דובר מקודם, בעיר של זהב, מותר. חזל אמרו אסור, אבל הגיע אותו גברה רבה, אריך לנער דעה, והוא צולע, והוא דרש שם בבית המדרש, הוא מתיר. הוא מתיר לצאת בשבת עם ירושלים של זהב. כלילה שרי, שרי מותר. אמר, שמע את זה רב, זה הנתונים שסיפרו לי רב. ורב, הוא מעבד את הנתונים האלה. מה, מי זה יכול להיות הטיפוס הזה? מן גברה רבה אריכה, דעית לה. מי עונה על ההגדרות האלה? גברה רבה, אריכה, דעית לה, שהוא צולע. מי זה? לוי! מי זה יכול לענות על זה? ברור שזה לוי. רק לוי עונה להגדרות האלה. אבל אם לוי הגיע לנער דעה, אז לא רק הוא יודע שזה לוי, לוי הוא כנראה, בהמשך הסיפור, הוא לא אמור להיות בכלל בבבל. לוי זה לוי הגדול והידוע שם בארץ ישראל, אבל הגיע לנער דעה. זאת אומרת, עשה מה שנקרא בלשון ימינו, עשה ירידה. אם לוי ירד לנער דעה, אם לוי עזב את ארץ ישראל והגיע אלינו פה, שמע מינה, נח נפשי דרבי אפס. רבי אפס, רבי אפס, אני לא יודע איך קוראים לזה. כל פנים, היה רבי אפס. ויתיב רבי חנינה ברישה. אז מזה אני לומד ידיעה, לא יודע, מעציבה, משמחת, שרבי אפס, שהיה גדול הדור וראש הישיבה, יורשו של רבינו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, שעם מותו, אז רבי אפס, אז הוא מלך, הוא נהיה הנשיא. ומשמע מזה שרבי אפס נפטר, ואם רבי אפס נפטר, אז מי יכול להיות שם ראש הישיבה שתפס את מקומו? ומי זה הנשיא? מי זה יכול להיות? בטח חנינה? בטח מי יושב עכשיו בראש? חנינה. זה הכל ברור. מעצם הנתונים האלה שבא איש גדול וארוך וצולע שהגיע, אז מזה אני כבר יודע את כל הנתונים האלה. בהכרח שרבי אפס נפטר וראש הישיבה מונה עכשיו להיות רבי חנינה. וכי אחרת לוי לא היה עוזב את הארץ, הוא לא היה יורד. ולא הבה לי איניש ללוי למיטב גבי וקעתי לאחה. אז לא היה לו ללוי, לא היה לו חברותה, לא היה לו איש, כי עד אתה כל ימיו של רבי אפס, אז רבי חנינה, אז הוא היה חברותה של לוי, כי חנינה הוא כנראה ענק בסדר גודל של רבי, של לוי, אז הם היו חברותה. אבל עכשיו שהוא קיבל את המשרה, והפך להיות גדול הדור, ולוי אין לו עם מי להיות. אז קראתי לאחה. אז הוא בא לפה. נראה את רשי. מה אתה אומר? היא ממשיכה, אבל נראה את רשי עד אתה. גברה רבה אריכה ומיתלה. לוי איתלה. דמחווי קידה כמי דרבי. הגמרא בסוכה, גם בתענית. אז היא אומרת, היא מספרת על לוי זה, שלוי, איך הוא נהיה צולע? זה מחלוקת. פה רשי קצת מחפה עליו. זאת אומרת, הגמרא מסכמת, דהה והה גם גרמו. זאת אומרת, הוא יחווה קידה. זאת אומרת, קידה זה צורת ההשתחוויה של כהן גדול. וזה, מה זה קידה? לא רק אנחנו לא יודעים, גם רבנו הקדוש, רבי לא ידע. אז לוי הדגים לו. וקידה זה ניצת הבעונות, זאת אומרת, עמידה זקוף, וניצת הבעונות ברצפה, התכופפות וניצת הבעונות ברצפה, והרכנת הראש, זאת אומרת, אני לא רוצה להחבות, לא רוצה להדגים לכם. על כל פנים, התכופפות כזאת, שרק הראש, אדם נשאר עומד, הראש שלו עם הידיים הוא ברצפה, עם הבעונות של הידיים הוא ברצפה, ומתכופף עד שהוא נושק לרצפה בראשו. אבל זה אולי, בוא נגיד, אולי מישהו פה יכול לבצע, אבל עיקר הנקודה היא להצליח להזדקף אחר כך. הרעיון שהוא צריך, הוא צריך להזדקף. והזדקף, אני חושב שהוא הייתה לו פריצת מיניסקוס, דיסקוס, לא יודע משהו, על כל פנים, זה... העיקר זה לא פשוט להיות כהן גדול, ולוי, לוי הדגים את הדבר הזה, עלה לו במחיר מכאן ולכי, נשאר צולע. החזק גם אומרים דבר אחר, שהוא הטיח דברים כלפי מעלה. ועל זה שהוא הטיח דברים כלפי מעלה, אז... הוא גם נשאר צולע. אז, ואז הגמרא אומרת, רגע, אבל פה כתוב שהטיח, פה נגיח שקידה, אז אומר, והגרמו לו. שני הדברים גם יחד. זה שנתפס לו הגב מהקידה, זה בגלל הזדמנות אחרת, הטיח דברים כלפי מה. על כל פנים, אז פה רשי רק מזכיר, שדימיך מחווי קידה כמי דרבי. אז מזה הוא למד שנח נפשי דרבי יפס, ומסכת כתובות בנושא, אמרינן דחי שכיב, רבי אמר חנינה בר חמא יושב בראש. רבי דווקא מינה את רבי חנינה. הוא אמר, כי רבי חנינה הוא היה גדול, גדול שבארץ ישראל. הוא היה מתאים לרשת את מקומו, למלא את מקומו של רבינו הקדוש. וכשהוא נפטר אז רבי מינה אותו. אבל לא קיבל עליו רבי חנינה, שהיה רבי אפס גדול ממנו. רבי אמר רבי חנינה, אבל רבי חנינה משום כבודו של רבי אפס, הוא אמר לא, רבי אפס הוא זקן וגדול ממני, ואני לא מוכן לשבת, לא מוכן לתפוס את הנשיאות כשהוא נמצא. אז רבי אפס היה גדול ממנו שנתיים וחצי, ויטיב רבי אפס ברישל, כן, לא הסכים, לא קיבל על עצמו רבי חנינה, ורבי אפס הוא תפס את הנשיאות. זאת אומרת, מי שמינה אותו זה היה רבי חנינה עצמו. אבל בסוף נפטר רבי אפס, אז כבר זה לא פוגע בכבודו, ועל כן חנינה הוא נהיה הנשיא. ומתוך שהיה רבי חנינה חשוב, לא נכנס לבית מדרשו. עכשיו הייתה שם, זה השתה שם דילמה, כי באמת, באמת, רבי חנינה, הלו רבנו הקדוש, אז הוא לא ידע שהיה שם רבי אפס. אבל הוא העריך את חנינה יותר מאשר את רבי יפס. עם כל הכבוד לזקנותו וחוכמתו של רבי יפס, אבל הוא ידע שחנינה הוא הגדול באמת. ועם מותו, אז אחריות על אחריות של רבנו הקדוש, זה על כלל ישראל, עכשיו לא על דקויות בכבודות של אותו זקן. אבל רבי חנינה לא יוכל לעשות את זה. נפשית לא יוכל לסבול את הרעיון. אבל מאידך, באמת הוא היה יותר גדול ממנו. זאת אומרת, בגדלות התורה, אז רבי חנינה היה יותר גדול. אז הוא לא ישר, אז הפתרון היה, הוא הנשיא, והוא ראש ישיבה, ורבי חנינה בבית. ומי נמצא איתו בבית? עוד חבר שלו, שהוא גם כן גברה, רבא ואריכא, לוי. אז זה חברות המדהימה של שני הענקים המופלאים האלה, והם נמצאים קצת אוטסיידרים כאלה. היא קונסטלציה פוליטית שם, שהייתה שם בעולם התורה, היא ארגנה את הדברים בצורה הזאת. אז לא נכנס לבית דברשווה, יש שם בחוץ, ומשום כבודו ישב לוי אצלו. הרש"י אומר, עכשיו חנינא גדול הדור, אז זה לא רק בגלל שהם, כמו שאני הסברתי, בגלל שהם מתאימים אחד לשני, אלא בגלל, אז מה, חנינא אז הוא לא יושב בית המדרש, אז מה, הוא יושב לבד, צריך למצוא לחברות, אז הוא הלך להיות חברות לשם. ושב לוי אצלו, טוב, נעצור פה לעכשיו. אולי עוד קצת, רש"י, וקעתי לאחה, זה גם ראינו, שלא היה רבי חנינא גדול ממנו, לא בתורה ולא בשנים, ולא מקף לוי, ולא מקף לא לוי, ובא לכאן. זה לא כמו שהסברתי. אני אמרתי בגלל שלא נשאר לו חברותה. אבל רש"י מסביר אחרת, שחנינא ולוי, חנינא הוא לא יותר גדול מלוי. וחנינא הוא גם לא יותר, רבי אפס הוא יותר זקן מחנינא, אבל חנינא הוא לא יותר זקן מלוי. אז עכשיו, מה, הוא הנשיא? ומי הוא הנשיא? אז זה לא מתאים. זאת אומרת, אני לא יכול עכשיו לשבת בתור תלמיד שלו, כי הוא לא יותר ממני, ולא בשום מובן, לא יותר מכובד, לא יותר מזה. הוא לא מוצא את עצמו שם בארץ ישראל, לכן הוא יורד.